כל חי אונליין 93fm.co.il
ניות שלהם בדרום אמריקה. 70 בחורים נדברו והחליטו שהם עונים בחיוב. וכאן בא משפט אחד. ודיברתי איתם וחזרו בהם. זהו. 4 מילים. דיברתי איתם וחזרו בהם ונשלחו לאושוויץ. פגש את הבן של המנחת יצחק, טרברי שווייס, ממנצ'סטר. אמרתי לו, הרב יודע על הסיפור הזה? כן, הוא אומר, שמעתי אותו פעמים אין ספור. אז אולי תסביר לי, מה אבא שלך אמר להם? אני מבין איך אפשר לשכנע אדם מול אדם בארבע עיניים, בקבוצה של 70 חבר'ה. 70 צעירים רוצים לחיות. איך אתה משכנע אותם ללכת למות? הוא אומר לי, אבא עורר בהם את הנקודה היהודית. אולי מישהו יכול להסביר לי, מה היה שם? כל מי שרוצה, תשובת מנחת יצחק, חלק ב', קונטרס פרסום הניסה. איך זה קורה? איך מאירים באדם את הנקודה היהודית. אני מבקש לספר סיפור כתוב, מתועד. גברת פסיה שרשבסקי מהעיר קוז'ניץ, עיר מאוד מאוד ידועה, המגיד מקוז'ניץ. היא עברה את השואה וכתבה את הזיכרונות שלה מהשואה. והיא מספרת שם את הסיפור הזה. סיפור מזעזע. היא מספרת שבקוז'ניץ היה יהודי, בחור יהודי, שרצה להתקדם. אז הוא למד רפואה. והוא התמחה בווטרינריה, הוא נהיה רופא בהימות. אבל מי שיודע יודע, בין שתי מלחמות העולם הייתה כזו אווירה נגד היהודים, הייתה כמעט חרם רשמי נגד היהודים. אמר שי פיסולצקי, הייתה ממשלה אנטישמית, הרוחות מגרמניה השפיעו, והוא לא מצא עבודה. התחתן, הייתה לו בת, ועבודה אין לו. קשה לרופא כלבים להתפרנס מיהודים, כן? לאיזה יהודי יש כלב, חתול? אז הוא התנצר, השם ירחם, הוא ואשתו והבת שלו, ואז כל הדלתות נפתחו. הוא נהיה לווטרינר הראשי של העירייה בקוז'ניץ. היו המון כפרים בסביבה, עם משקי חי, והיו צריכים פיקוח וטרינרי, והוא היה וטרינר הראשי. בקיצור, כולם ידעו, הקהילה נדעתה אותו, אבל זה לא אמר לו כלום. מה יש לו עם הקהילה? השם ירחם יהודים אומר. טוב. זה היה חלק מהידיעות שהיא ספגה בבית, שיש אחד כזה, הווטרינר בקוז'ניץ, היה וקראת את עצמו מעם ישראל. בקיצור, מלחמת העולם פרצה, והגרמנים השתלטו על פולין, והביאו את כל היהודים לגטו הקטן. ואז, רשעות, הם גייסו חבורה של, כמדומני, 20 נערות יהודיות, לנקות את המטה של הגיסטאפו בראש השנה. זה היא הייתה ביניהם. אז עמדו גרמנים והשגיחו על העבודה שלהם, היו צריכים לקרצף את הקירות ואת הרצפות ואת הרעיתים. העבודה שלה הייתה לנקות את החלונות. ואז היא מנקה את החלונות, היא כותבת, הם עבדו ובחו ושרו שירים של ראש השנה, אז הם זמו לעצמם, השם ירחם. ואז היא מספרת, היא מנקה את החלונות של מטה הגיסטאפו, ורואה איך פלוגה קטנה של חיילים מביאים את, את הרופא המומר, השם ירחם, דוקטור גונשר. מביאים אותו לחצר של הגיסטאפו, והיא עומדת ורואה. היא הייתה, אמרתי, נקטה את החלון, עומדת ורואה. ואז המחזה היה מתוכנן. הביאו אותו לחצר של הגיסטאפו, עמדו סביבו במעגל, והמפקד שם אומר לו, תוריד את המעיל. אמר, הוריד את המעיל, כיפל אותו, שם אותו יפה בצד. תגיד, אתה יהודי או לא? דוקטור גונשר לא עונה. תשמע, הוא אומר לו. גברת פסיה שרשבסקי מספרת שהייתה עידת ראייה ושמיעה. אם אתה אומר שאתה גוי, אתה משוחרר. הוא לא עונה. אמרתי, הכל היה כנראה מתוכנן. הייתה שם רימה של, של סמרטוטים במרכז החצר. הולך הקצין ושולף מתוך הסמרטוטים השם ירחם ספר תורה. ונותן לדוקטור, דוקטור גונשר, נותן לו את הספר תורה, והוא מחזיק אותו ומלטף אותו ומחבק אותו. ואז הוא מציט את הרימה של הסמרטוטים ואומר לו, תזרוק את ספר התורה לאש. ודוקטור קונשר מחבק את הספר תורה ולא אומר מילה. אתה יהודי או לא יהודי? הוא לא אומר מילה. תזרוק לאש? לא אומר מילה. ואז הוא מוציא אקדח. אומר לו, תשמע, אם אתה לא זורק את הספר תורה לאש, אני יורה בך ושניכם נופלים לתוך האש. והוא לא אומר מילה. והוא ירה בו ונפל עם ספר התורה לאש. וכל החברות אמרות לה, תתחילי לעבוד, עירות חריי. היא הייתה מסומרת למחזה. טוב, אז היא ממשיכה לעבוד, כבר אין מה לראות, השם ירחם. ואז כעבור כמה דקות, מופיע אותו קצין שהיה שם למטה, שירה בדוקטור גונשר למוות, מופיע שם למעלה. מי גר על יד רחוב פלוני? זאת אומרת, אני. ואז הוא אומר לה, כשאתן גומרות לעבוד, אני מבקש ממך, תעברי דרך רחוב פלוני, מספר פלוני, זה הבית של דוקטור גונשר, תמסרי לו את האלמנה שלו, תמסרי את המעיל שהיה לו. זה סדר גרמני, לראות למוות, לתת לאלמנה את המעיל. טוב, אמר, היה לה יותר מלתת את המעיל, היא ראתה את הסוף שלו. גמרו לעבוד, לוקחת את המעיל, מגיע לכתובת, דופקת בדלת, הגברת פותחת. אומרת, האלמה שרשבסקי, אני הבאתי את המעיל של הדוקטור. ואיפה הדוקטור? אני ראיתי כשהם ירו בו למוות. האלמנה הייתה חיוורת, תיכנסי, היא אומרת לה. טוב, היא נכנסת, תשבי, היא אומרת לה. היא יושבת, הבת גם נמצאת שם, והאלמנה לוקחת את המעיל והולכת לחדר הפנימי. היא לא יודעת מה עושים כאן. כעבור כמה דקות האלמנה יוצאת עם דף נייר. עיניים שטופות דמעה, והאלמנה מושיטה את דף הנייר לבת שלה. והבת קוראת, מתחילה גם היא לבכות, ואז האלמנה לוקחת מהבת ונותנת לפסיה שרשבסקי את הנייר. את זה היא אומרת, מצאתי בכיס של המעיל שלו. והיא קוראת, ובספר היא כותבת מתוך הזיכרון, את מה שהיא זוכרת שהיה שם. ודוקטור גונשר כותב, הייתי צעיר, והייתה לי פרנסה, ופרנסה לא הייתה, לא היה לי איפה לעבוד. ואמרו לי שאם אני אמיר את דתי, אז יפתחו שערי הפרנסה. ואני ידעתי שאני עושה דבר שאסור לי לעשות, ואני לא צריך לעשות, אבל לא עמדתי בניסיון. ואני אמרתי לדעתי, ברוך השם, פרנסה הייתה לי בשפע, לא הפסקתי לבוז לעצמי, לא הפסקתי להצטער על הצעד שעשיתי, ולא היה לי כוח לחזור חזרה. אז הייתי מנודה מפה, והאמת היא שהייתי מנודה גם שם, והייתי מנודה בפנים. ואז הוא כותב, הגרמנים השתלטו על פולניה. ואני יודע שהם מחפשים גם אנשים כמוני. ואני יודע שהסוף שלי יגיע. אני רק מבקש מהריבונו שלנו דבר אחד. שכאשר הסוף שלי יגיע, שזה לא יהיה סתם למות, אלא זה יהיה למות על קידוש השם. ואולי המוות יחפר על מה שעשיתי. ואני מבקש, אחרי שזה יקרה, אם המכתב הזה יגיע לאשתי, לבת שלי, שיחזרו בגאון לעם ישראל, ויחפרו על מה שאני עשיתי. איך אנחנו היינו מסתכלים עליו חודש לפני זה? ואי אפשר לדעת, אמרתי רימון ורקה, אי אפשר לדעת מה מסתתר בפנימיות של היהודי. זה אנחנו, עם כל המעשים הלא מושלמים שלנו, ויהודים אולי הרבה פחות מאיתנו, שאנחנו רואים אותם כפחותים מאיתנו, ומי יודע, מי יודע איזה עושר יש בהם. אז זה ראש השנה שלנו, תקיעת השופר שמבטאת את הפנימיות שלנו. זה יום הכיפורים שלנו, של הלפני ולפנים. וזה למעשה חג הסוכות שלנו. כי מה זו סוכה? מה עושים בסוכות? לוקחים את הלולה ואת ארבעת המינים, שמייצגים את ארבעה המגזרים בעם ישראל, אלו שיש בהם גם תורה וגם מצוות, אלו שיש בהם רק תורה, רק מצוות, את הערבה. ומה עושים איתם? מנענעים אותם לכל רוח. אמרנו, שישה צדדים, והיכל הקודש באמצע. נושא את כולם. השביעי, הפנימיות. מה עושים בסוכות? לימין וחזרה ללב. לשמאל וחזרה ללב. קדימה וחזרה ללב. אחורה וחזרה ללב. למעלה ולמטה וחזרה ללב. מה עושים? אנחנו אומרים לקדוש ברוך ריבונו של עולם, כל המעשים שלנו חיצוניים. אבל תסתכל אל הלב. והלב שלנו מלאה וקדושה בקשר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר המדרש, בשמות רבה, פרשה ה', אות ב', הקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל, צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. אני רוצה להזכיר, כל כך שייך לחג הסוכות, להזכיר גמרא במסכת סוכה דף, ממהי. הגמרא אומרת שבחג הסוכות היו מסובבים את המזבח לאות שמחה. אחת הדעות שהיו מסובבים אותה בענפים של דקל. למה ענפים של דקל? משום שנמשלו ישראל לדקל. מה הקשר בין עם ישראל לדקל? מה לולב אין לו אלא לב אחד? כותב רש"י, לדקל אין התפצלות של ענפים. זה עץ, זה גזע אחד, מלמעלה עד למטה, כך ישראל אליהם, אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. עם ישראל בפנימיותו שייך אך ורק לקדוש ברוך. לוקחים את הערבה ביום האחרון, ערבה שאין בה לא טעם ולא ריח, והופכים אותה למרכז היום, ריבונו של עולם, גם אם ריח אין לנו, גם אם טעם אין לנו, אבל אנחנו שלך. רבותינו הראשונים אומרים שבערבה, לפני שרופתים אותה, צריך גם כן להביא אותה לששת הרוחות, לנענע אותה ששת הרוחות וללב, ימין וללב, שמאל וללב, קדימה וללב, אחורה וללב, למעלה וללב, למטה אל הלב, ריבונו של עולם, ללב שלנו תביט, והלב שלנו שלך, תיטיב לנו החתימה.
לגאון הרב שלום מאיר ולך, שמענו עכשיו את שיחתו של הגאון הרב שלום מאיר ולך כאן בליל הושענא רבה באחוזת ואק של בבני ברק. כאן כרגע אנחנו שומעים את המנחה כבר נשמע את שיחתו של הגאון הרב יצחק זילברשטיין
בשביל ראש הכהן רפואה והלכה מעייני ישועה, ראש הכהן רמת בית דוד ורמת אלחנן, ואנחנו נראה את השיעור עכשיו שיציגו אותו, שהקלטנו אותו בביתו שברמת חן. בבקשה.
הרב דוקטור מנחם ברייר על היוזמה של שנים רבות להרבות תורה בישראל, וכעת באנו גם לברך אותו בברכת מזל טוב על ספרו היפה בפנקסו של רופא. במשנה כתוב, הפנקס פתוח ויד כותבת, אשרי לו לרב דוקטור מנחם ברייר שליטה שהיד כותבת והפנקס פתוח, ובפנקס יהיו כתובים דברים נחוצים, דברים של פיקוח נפש, דברים שמתועלת הציבור כולו. הקדוש ברוך הוא יעזור והספר יצליח ולא תצא תקלה מתחת ידו. זוהי תפילתו התמידית התדירה של הרב דוקטור מנחם ברייר שליטה. מחר יהיה יום שמחת תורה. השמחה בתורת ישראל יש לה השפעות רבות על כל מלאך החיים, והנה נראה את אחד מהם. הרמב״ם כותב בספריו על הבריאות וזה לשונו, ליבו ועיניו של החולה אלא נכנסים אליו, ולכן ייכנסו אליו בשמחה. הרמב״ם קובע שבמצוות ביקור חולים יש מצווה להיכנס לחולה בשמחה. הרמב״ם אומר עיניו וליבו של החולה אלא נכנסים אליו, ולכן כשיכנסו בשמחה הם מרפאים אותו. הגמרא אומרת במסכת שבס שמאור העיניים של האדם חוזרים אליו בשעת הקידוש בליל שבת. אומר היון יינקב, היין שגורם לשמחה, משמח לב אלוקים ואדם, ונרות השבת שנוסחים כזו מין אווירה של נשמה, גורמים לשמחה, והשמחה מרפא העיניים. דברים כאלה הם לא כתובים בספרי הרפואה, אבל חז"ל אומרים כך, השמחה בהסתכלות בקידוש על היין ועל הנרות ועל הבית הנאה והנחמד שעקרת הבית ערכה לכבוד השבת, מרפא חולים, מרפא גם עיניים. נאמר בראש בפרק הרחבל בבוביקמה, וצריך שיהיה לחולה קורת רוח מן הרופא. זו הלכה שבעקבותיה נחתכים הלכות בחוש משפות שאומרות הרופא צריך למצוא מסילות בלב החולה שהחולה יהיה לו קורת רוח מן הרופא, והוא גורם מאוד גדול לרפואה. ואני רוצה לספר לתלמיד החכם ממייסה שירה בתל אביב, ובעל המייסה סיפר לי את הדברים במוסר השכל גדול עבור כולנו. אחד מראשי בתי הדין בעם ישראל ישב בשעת מסע ומתן של בעלי דין ולקה בתקף לב, לקח את הדברים לליבו ולקה בתקף לב. בית הדין בתל אביב לא רחוק מבית חולים יחילוב, מיד הוא זק טיפול נמרץ, לקחו את הרב והביא אותו למחלקת המיון והרופא בדק אותו. הרופא בודק את הלב ואומר לה, רב רבי, אני רוצה להגיד לך משהו, אין לך כלום, אתה רק מאוד מאוד תשוש, אתה מאומץ, אז אתה צריך פשוט מנוחה, תתה פה אצלנו שבוע שבועיים, אנחנו נרפא אותך, שום דבר אין לך. אומר הרב, הייתי מאושר לשמוע את זאת. פתאום מכניסים אותי לחדר של טיפול נמרץ, והם מרכיבים לי כל מיני צינורות על הידיים, על הלב, על הראש. אני נבהלתי וחשבתי בליבי, הרופא רימה אותי. נו, אחרי שעה בא אליי הרופא ואני אומר לו, דוקטור, למה רימיתני? אני רואה שאני חולה קשה. אמר לו הרופא, כך תשמע כבוד הרב, אתה צריך מנוחה, מה אתה צריך להטריח את האחות כל רגע שתבוא תבדוק לך את הלחץ דם? מה אתה צריך את זה? מה אכפת לך? אתה יושב על המיטה ואחות יושבת שבחדר עם המסך והיא רואה, מה זה מפריע לך? מה אכפת לך עם החלות, עם האחיות האלה לא יתרחו עבורך? מה יש? מה אכפת לך? בנוסף לכך אומר הרופא, כבוד הרב, יש הרבה של בלכות פיקוח נפש, לך אין זמן לקבל אותי ואין לי זמן לבוא אליך. אז הקדוש ברוך הוא גלגל שתצטרך פה קצת לנוח, תנוח פה כמה ימים, ואני בינתיים אשאל אותך את השאלות שיש לי. נו, מה יש? לקדוש ברוך עשו לגלגל דברים שהבילו תועלת לרופא ישראל. סיפר לי הרב, ידעתי שהרופא מרמה אותי, ידעתי, אבל אני מוכרח לציין שהשקרים שלו ריפו אותי יותר מהתרופות שנתנו לי. הם ריפו אותי. אני השתדלתי להפנים בליבי את השקרים, אני ידעתי שהוא אומר שקר, אבל זה עשה לי טוב, זה עשה לי. ראיתי בעיניים שמה שחזל אומרים, הנה רואים את זה בעיניים. מה אומרים חזל? וצריך שיהיה לחולה נחת רוח מהרופא. ראיתי את זה, אין לך נחת רוח יותר גדול מאשר זה. והוא אומר הרב, הוא ריפא אותי עם השקרים שלו, וידעתי שהוא משקר אותי והוא ריפא אותי. ואנחנו חוזרים לדברי הרמב״ם, שהחולה עיניו וליבו תלויים למבקרים אצלו, ולכן כל מי שישמח אותו ידע מקיים מתפססת או יראיסה, והולכתו בדרוכו הדרך השיהיה לחובו זה ביקו חוילים, מהמצוות שאדם בכם פירותם בעולם הזה וכן כן את העולם הבא, שמחה, נבוא אליו בשמחה, רק בשמחה. רב עקיבא מספר שהוא היה בא לבקר תלמיד שלו שהיה חולה, אבל הוא בא רב עקיבא עצמו, והוא ניקה את החדר וריבץ לפניו וניקה שם כל המקום, והחולה אמר לו, החיית אותי, החיית אותי. היחס הטוב והחמים. ישנה שאלה, אני עובר כעת לעוד נושא של שמחה. ישנו עוד נושא, הרבה פעמים קורה לו עלינו שנולד ילד מונגולית, ההורים רוצים למסור אותו למוסד, אבל המחקרים מראים שילד כזה שגודל בבית של אבא ואמא, בבית שלו, וצוחקים אליו ומדברים אליו יפה, מתפתח והוא יונק מזה בריאות ממש. הילד מתרפא, הוא לא יוצא מהמחלה, אבל הוא מתרפא, הופך להיות ילד יפה יפה. האם מותר למסור את הילד הזה לאנשים זרים, למוסד שיטפל בו, יטפלו בו, אבל לא יקבל את הטיפול הטוב ביותר של אבא ואמא, במיוחד שמחייכים אליו? הייתי פעם אצל בבא סאלי בנתיבות, וראיתי שם הגיע אבא עם ילד מונגולית. אמר לו בבא סאלי, מה משהשתוממתי לשמוע, אם היית יודע איזה שכר אתה מתקבל מהשם הקודש בורו בזה שאתה מטפל בילד ושמח אותו, מחייך אליו, היית רוקד משמחה כל רגע. למה? שמחה. השמחה שלך עם הילד, ילד רואה אותך מחייך אליו ושמח, אתה לא יודע כמה קורת רוח אתה גורם לקודש ברוך הוא. הרי הקודש ברוך הוא הפך אותו לחולה. השמחה הזאת, אתה מרפא אותו, הוא מחכים, הוא מקבל תועלת מאף התרופה לא יקבל את התועלת שמקבל ממך אבא ואמא כשאתם מסמכים את הילד. כך אמר אבא בסלי לאבא שהחזיק איתו ילד, ילד מונגוליד. נשאלת השאלה, השאלה היא בהלכה, האם האבא והאמא חייבים להחזיק ילד כזה בבית, או שיכולים, יש להם רשות למסור אותו למוסד. אני רוצה לספר לתלמיד החכמים מה שאנחנו פה מצאנו בנושא הזה. לשמוע תלמיד חכם העיקרים. כתב הרמב״ם בפרק י' ג' בהלכות אישות הלכה ד' ה' ו', כותב הרמב״ם, מחייבים את הבעל ליתן לאשתו תכשיטיה, כגון בגדי צבעונים, פוך ושרק וכיוצא בהם. במה דברים אמורים? בעני שבישראל, אבל בעשיר הכל לפי עושרו, כמה שהוא עשיר יותר ייתן יותר. ואפילו היה ראוי לקנות לה כלי משי ורקמה וכלי זהב, קופים אותו בית דין ונותן, וכן המדור לפי עושרו, והתכשיט וכלי הבית של האישה הכל לפי עושרו. ולא האישה בלבד, אלא גבניו ובנותיו הקטנים חייב לתת הם כסות וכלי תשמיש ומדור, אבל אינו נותן להם לפי אושרו, אלא לפי צורכם בלבד. הרמב״ם לקח פה איזמל דק והפריד. אדם חייב לספק את צורכי אשתו, וגם חייב לספק את צורכי הילדים שלו. זהו גם בכלל תנאי הכתובה. בא הרמב״ם ואמר כך, תשמע, אומר הרמב״ם, לאישה, אפילו אם הוא ייתן לה מה שנחוץ לה, אבל אם הוא עשיר, חייב לתת לה יותר, לפי אושרו. אבל הבן והבת לא חייב לפי אושרו, הוא ייתן לפי הצורך ויותר מזה לא. שואל הרחל כסבחוי קייק באבן או עזר סימן עין ג' סיבב, למה חלוקים בניו ובנותיו מאדם מאשתו, שלהם אינו נותן לפי אושרו אלא לפי צורכן, ואילו לאישה הוא נותן לפי צורכו? מה השוני? אומר רחל כסבחוי קייק, לאשתו יש פוסוק, אשתו עולה אמו, אם הוא עשיר הוא חייב לטפל בה כמו אשת עשירים, וגם חייב לכבדה יותר מגופו מדאורייתא, מה שיקי בבניו. לבניו ובנותיו הוא חייב לתת מה שהם צריכים לפי אושרו. מה פתאום, אין דבר כזה לפי אושרו. לאור זה יוצא שאישה שחלתה, מספיק שבעלה ישלם עבור אשפוזה במוסד טוב וכדומה, אך אם הוא עשיר חייב להחזיקה בביתו ולדאוג לרופאים ואחיות שיטפלו בה באופן פרטי בהתאם לאושרו. אם תתרפא על ידי כך טוב יותר, הוא חייב את זה לעשות. ישמע תלמיד החכמים, אדם שאשתו זקוקה לבית חולים, אבל מה, יש לו דרך, הוא עשיר, הוא יכול לעשות את הבית חולים בבית, הוא יכול בבית להביא לה רופא קבוע שיבדוק אותה מדי פעם לפעם, אחיות שמשך הגלגל של היום הם יטפלו בה, יתקבל טיפול בבית, הוא חייב את זה לעשות. לבנה ולבנתה הוא לא חייב את זה לעשות. אני רוצה לספר לחבריי, למדתי ויצירותי בשבת סלבודקה, ראש הישיבה הרב אייזינגשר, אשתו, הבת שלה, של הסבא מסלבות, כחלתה, שיתוק היה לה, היו צריכים להשפז אותה. הלך רב אייזינגשר ודיבר וביקש ששר הפנים יבוא אליו, וביקש משר הפנים שיתנו לו בבית חולים חדר כזה שהוא יוכל להיות תחת איתה. שאל אותה אופר, מה אתה חושב? שאנחנו נטפל בה בבית החולים שאתה מקבל כעת, לא נטפל בה טוב? אומר רב אייזיק, אבל אני חייב אותה יותר טוב, אני חייב להיות איתה שם, אני אשמח אותה, אדבר על ליבה, כל היום, ואני חייב את זה לעשות. וכך היה, שר הפנים דאז הלך ודאג לכך, והם קיבלו חדר, ורב אייזיק שימח את אשתו. אני זוכר שהחזון איש פעם בא לבקר את רב אייזיק שר, אמר רב אייזיק לחזון איש רבי, אולי קודם ניכנס לרעייתי החולה, תגיד לה דבר משמח. התלמידים עבדו משתאים, מה שהוא עשה לאשתו, מה שהוא עשה לאשתו. רב אייזיק, מה שעשה לאשתו הוא עשה לפי אושו. מה זה לפי אושו? היה בידו את היכולת, לא רק המעמד הגדול שלו, להיות יחד איתה ולשמח אותה. הוא יכול לדבר אליה כל הזמן, לדבר, לעודד. היא קיבלה טיפול של מלך, היא קיבלה טיפול. למה? זה מה שכתוב פה ברמב״ם, הבעל חייב עולה עמו ואינה יורדת, והוא חייב לאהוב אותה ולכבד אותה יותר מגופו. הוא עשה רב אייזיק מה שהיה צריך לעשות, והרמב״ם כותב הוא חייב לטפל בה ולתת לה את הטיפול הטוב ביותר. בניו ובנותיו הוא לא חייב, הוא לא חייב. יוצא שבשאלתנו יש מקום לחקור, מאחר והמחקרים מראים שילד מפגר מתפתח יותר מביתו. אם יש לאבא כסף, הוא חייב כמדומן להחזיק אותו בבית. אם הוא עשיר ויכול להרשות לעצמו טיפול של 24 שעות מסביב לשעון, שיבוא מטפלים בבית, הוא חייב את זה לעשות. ככה אני חושב. למה? מצוות ביקור חולים היא, אומר הרמב״ם, לשמח. יש לך אפשרות לשמח, איך אנשים מיוחדים לעשות את זה. זה מה שרגע לאשתו. מה שרגע לילד, הוא לא חייב. כך אמר הרמב״ם, לפי צורכן. אין, לא, לא שמענו שהשלטונות יגידו שצריכים לילד טיפול מיוחד של 25. לא שמענו את זה. לא שמענו, הוא לא חייב. הוא חייב רק לעשות מה שהוא חייב. רק מה, יש פה עוד, אני זוכר סיפור, אני זוכר שהיה בבית חולים בקריה, אני זוכר סיפור שהיה שם. באו זוג הורים, נולד להם ילד, הילד הזה היה בלי אוזניים, את האוזניים האלה לא היה לו, קראו לזה שם, שכחתי את השם של המחלה, והורים נטשו אותו וברחו, ברחו. לא ידעו עלינו בדיוק אם היו יהודי או לא יהודי, הם ידעו שיש בעיה, והם באו עם תעודת זיהוי מזויפת, הם זיפו תעודת זיהוי, וכשהם ברחו הלכו לחפש תעודת זיהוי, ברור שזה לא הם, הם גנבו תעודת זיהוי מאיזו אישה. היו שם שתי רופאים, דוקטור מילבאואר ודוקטור תומר. דוקטור מילבאואר היה הרופא הכללי של פגים, פגים וילודים, וסגנו דוקטור אברהם תומר. למי מחזיקים את הילד? החליטו אלי שתי הרופאים שישפיזו אותו במחלקה שלהם, גידלו אותו עד גיל שנתיים, הלבישו אותו חלוק לבן ונתנו לו כך מכשירים, ועכשיו צריכים למכור אותו. מי שצריך לקנות אותו לא יכול לשאול בית חולים לעולם ועד. הם פנו אליי, דוקטור תומר, דוקטור מילבאואר, ואמרו לי, מה אתה יכול לסדר לנו? אז ככה, לא היה בטוח אם הילד הוא יהודי או לא יהודי. אם הוא יהודי, אז יש ממש חיוב. פניתי לציבור ואמרתי שיש פה ילד, אין לו אוזניים, הם סידרו לו פופס משהו שיוכל את המשקפיים להחזיק את הראש, לא יודע איך שהם סידרו לו. והיה נראה לי שמות כישרוני הילד הזה. דיברתי איתו, היה נראה לי שמות כישרוני. פניתי לציבור, באו שתי יהודים עם מישורים, איש ואישה, והם היו מוכנים לקחת אותו. אבל מה, הם אמרו לי, אם הוא יהודי אנחנו משקיעים בו הרבה, הרבה, אבל אם הוא לא יהודי. הלכתי לרב אלישיב, שאל לו, תראה רב, תשמע מה שהולך פה, אנחנו לא יודעים אם הוא יהודי או לא יהודי. הברית מילה עשה לו דוקטור מילבאואר עם דוקטור תומר, עשו ברית מילה. איזה לוקס של ברית מילה, את המועל הכי טוב הם לקחו. טוב, מה עושים? היה בגיל שנתיים. אמר לרב אלישיב, זה ספק, אבל מחב הוא נולד בעיר שיש פה הרבה יהודים והרבה עולי רוסיה, לא יודעים, מצווה אותו לגייר. הוא הראה לי שכך כתוב ברשי במסרת יומה, וכך אומר השפת אמת. אז אמרתי, מצווה אותו, כך אמר לרב אלישיב, על סמך רשי במסרת יומה, מצווה ילד כזה לגייר. אמרתי לכם, מצווה לגייר אותו, ואתם תחזיקו אותו. הם אמרו את זה ברמילה שהבטיח להם, הם החזיקו אותה בשמחה. אני עקבתי אחרי הילד, עברו שנים, לי נדמה שהוא גדל אילוי, כך נדמה לי. איך? אין לו אוזניים, אז אין לו, אז יש לו, אז הם עשו שהמכשירים האלו. אבל מה כן היה? כזו אהבה וכזו חיבה של יהודים צדיקים. ממשום איבדתי את הקשר של המשך הזמן, ראיתי איך שמגדלים אותו בשמחה. הילד ראה שהוא רצוי, הוא ראה את זה בבית חולים שהוא רצוי, כיוון שהיה שם בית חולים של פגיעה, והוא הסתובב שם, הוא ראה שהוא רצוי בעולם, הוא ראה את הלורים הוא ראה אצל אלה שקיבלו אותו שהוא רצוי. השמחה הזאת ואור עיניים מסמך לב, הילד גדל לידי תאילוי, כך אני חושב. אמרתי לילד, מה שחסר לך פה באוזניים תקבל פה בראש. איך? על די השמחה. השמחה נוראית. השמחה הזאת היא פילי פלוין פועלת. הילד ראה את עצמו חשוב, רצוי בעולם, רצוי בעולם הזה. פרח, פרח והיה לפרח. תראו יקיריי, עוד שאלה שאני רוצה לספר לך, לתלמיד החכומי. הייתה אישה שחלתה במחלה זיהומית. האישה הזו רצלה, אמרו לה שהיא צריכה להתאשפז בבית חולים. היא לא נתנה אימון ברופאים. יש לה בת, לאישה הזאת, והיא רופאה. היא רוצה שרק הבת תטפל בה. הבת הייתה במצב מיוחד, והיא מאוד פחדה שהיא תדבק והיא תדביק. הבת באה ושאלה אותי שאלה, אני רופאה, ואמא חולה במחלה זיהומית קשה, והיא רק רוצה שאני אטפל בה, היא לא מסכימה לאף אדם, מה עליי לעשות? אז אומרת לי הרופאה ככה, התפעלתי לראות איך מדברת רופאה יהודיה עם ירד שמיים. היא אומרת לי ככה, יוסף הצדיק ידע שבשעה שיעקב אבינו שלח אותו לשכם, הוא נופל בידיים של האחים, והוא הבין שפה יהיה לו טוב. ואף על פי כן אמר יוסף ליין כמובינו, הנני, הנני זו מילה שלחני, אני הולך ברצון. אומרת לי הרופא, איך היה מותר לו יוסף הצדיק לשמוע לכל אבא שלו? מה זה כיבוד אב? הוא בא בשביל כל הזה פושס, בוכיח סופן תחילתו, אז איך היה מותר לו? אז מה היא רוצה? היא רוצה שאני אגיד לה שמותר לה, והיא פה מסכנת את החיים שלה, ובפחד שהיא במצב מיוחד. לא רציתי להתיר לה. על מה כן אמרתי לה? אמרת שיוסף הצדיק הוא היה במצב מיוחד במינו. הפרימיגודים אומר, הוא שואל את השאלה הזאת, הפרימיגודים, איך היה, השאלה של הרופאה הזאת, שאלה של הפרימיגודים, איך היה מותר ליוסף להגיד, הנני, בשמחה אני הולך. מה בשמחה אתה הולך? לידיים שאתה, ידי לרמש מה שנייה בסופו. אומר הפרימיגודים, שהדור ההוא היה חלוש במצוות כיבוד אב ואם, וכל העולם כולו. ויוסף הצדיק מחב הוא אחד מגדוי לאוילו, רצה למסור את עצמו לסכנה. למה? כי להראות לכולם מה זה מצוות כיבוד אב ואם. בשמחה הוא רץ, הנה לי, לא ששן צדיקים אומר רש, הנה לי, בשמחה אני רץ. הלכתי לרב אליושיב ואמר לרב אליושיב ככה, אני רוצה משהו להגיד לך. אתה שואל על יוסף הצדיק, אגיד לך משהו על יוסף הצדיק. אמר לרב אליושיב ככה, הגימור מספרת שהיו המוירואים שבשעת הגשם הם הלכו בכביש ומתפללו לקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא, תראה, אנחנו לא רוצים גשם, הגשם מזיק לנו, לא רוצים גשם. אומרת הגימור, תראה, מה הכוחו של הכהן גדול? זה היה רב חנינא בן דויסא בתניא דף חוף ד', וקוזיל באורכי עושה מיטרומה לפון רבוני שלא ילום, קודם כל בנחת אני בצער, הפסיק הגשם, הוא בא הבית, אמר קודש ברוך הוא, מה זה? כל עום בצו וחני בנחת, עושה מיטרה, הגיע גשר. אומר את הגמור, מה שווה הכהן קוד לגבי חני בן דויסו? שאלתי הרב ילושם, מה אמרת בן תומר? רב חני בן דויסו הלך נגד הכהן קוד, הכהן קוד הרי ביקש שלא תתקבל תפילת או הלכת דרוכם. אמר לרב ילושם ככה, אני אסביר לך מה. מה שהכהן קוד ביקש עם אנשים רגילים, על הבחנין בן דויסה מחזיק את המפתח של שומן, ברצותו פותח את הברז, ברצותו סוגר את הדרך. על אדם כזה לא נמר הכלל הזה, ודאי שיפסק הגשם עוד כמה דקות, אבל הבית יפתח לו צריך את הברז, אז זה לא נמר הכלל הזה. אבל הרב אליושיב יוסף עצה לזה בעיה, הוא ידע שהקדוש ברוך לא יעזוב את יעקב, וסופו הוכיח שיוסף הצדיק נפל ליד האחים, והוא הפך להיות המלך שלו אילו פרנס את כל אילום כולוי, אין כמוהו. התפלל בסליחס שקדוש ברוך הוא ירחם על שארית יוסף. מי זה שארית יוסף? זה עם ישראל. למה קוראים שארית יוסף? הם חיו בזכותו. הוא עשה את זה בשמחה, בשמחה, בשמחה. אומר רב לושם מייזר היה מייסף הצדיק, זה לא בשביל הכוחות שלנו. מכאן אנחנו גם צריכים ללמוד שבית חולים טוב זה נקרא בית חולים ששוררת שם אהבה בין הרופאים. כששוררת אהבה בין הרופאים, אז כל הצוות נהנה מזה. הסטייפל הראייה אומר, לא חשוב אם המכשור הוא גדול, לא חשוב אם הרופאים הם גדולים בחוכמו, אם הרופאים טובים והמכשור הוא טוב, לא הכי טוב, אבל המידות טובות קיימות שם, יש אהבה בין הרופאים, כל אחד מכבד את דעת חברו, כל אחד מקבל. אומר הסטייפל זרם לרפא שמחה, השמחה של אמס, השמחה של קיום המצווס. ייתן הקדוש ברוך הוא וכל המשתתפים בשיעורים של תוירו אחרי התודה לדוקטור ברייר, אני רוצה להגיד לכולם שהשמחה תשרה בבית כל ימי החיים. תחס אשר לבד השם לקרוא בשמחה, נעבוד אותו בשמחה באמונה שהקדוש ברוך רק רוצה את הטובה שלנו. אין לנו על עם ישראל מי קרוב לאלוקים כמו עם ישראל. בשמחה מרוי פטוב ופיסקה טובה.
שמענו כעת את שיחתו של הגאון הרב יצחק זילברשטיין, הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין. כעת אנחנו עוברים לשיחתו של הרב דוקטור מנחם ברייר. אנחנו נציין שאנחנו נמצאים כאן באחוזת וקשל בבני ברק בליל השנה הרבה, סדרה של שיעורים עם גדולי הרבנים, גדולי המרצים.
יעקב שייש לבוא ולדרוש בנושא
כעת עולה לדבר רב הגאון רבי יעקב שייש בנושא המבחן האמיתי היום שאחרי. נציין שאנחנו כאן עד השעה 5 לפנות בוקר כאן בחוזת היבק של בבני ברק, ללילה שכולו תורה, לילה של חיתום הדין, לילה שנה הרבה.
ברשות מזכה הרבים הגדול הרב דוקטור מנחם ברייר שליטה, השנה אפשר להוסיף לו את התואר בעל מחבר ספר מפנקסו של רופא, שכולם מצפים לספר החשוב כפי הנראה גם המרתק. וברשות כל הקהל הקדוש והנכבד שנמצא פה, או אלה שלא נמצאים פה ומאזינים בכל מקום שהוא, מספרים על יהודי שהיה בדרכו ליריד, ושלא כמתוכנן פתאום שבת ממשמשת הוא בא, הוא לא הספיק להגיע לאן שהוא צריך להגיע. אמרו לו שכאן באזור יש עיירה שקוראים לה סטרליסק, יש שם סורוף מסטרליסק, אחד מגדוילי, גדוילי ישראל, אשתו רבנית חשובה, לך לשם, יקבלו אותך יפה. הוא מגיע לשם, נותן לרבנית את כל המוקצה, את כל הארנק שהיה מיועד ליריד, היא מסדרת לו חדר. המנהג בסטרליסק זה משהו כמו מי שמכיר היום אצל קרלין, מתפללים בשפתיים דולקות, בהתלהבות, באש קודש, בצעקות, כל אחד לפי המנהג שלו. ככה נהגו בסטרליסק והסורוף מעל כולם. הוא לא רגיל לזה בכלל, הוא רגיל פנים נורמלי, בשקט, רגוע. ליל שבת קודש, בלילה, אחרי הסעודה, הרבנית פוגשת אותו בפרוזדור, נו רבית וסרצח, מה נשמע? הכל בסדר? מיוחד במינוי זה הכנסת אורחים. אבל תגידי דבר אחד, אני לא מבין מה הוא צועק כל כך. הוא צועק בקבול השבס, צועקי וצועקים, למה אי אפשר להתפלל רגוע בשקט? מה הצעקות האלה? התלהבות העצומה הזו. אומרת לה רבנית, תבין, הרבה הוא בוער כשהוא מתפלל. הוא אומר לה, גם אני בוער שאני מתפלל ואני לא צועק. לא, הרבה בוער באמת. גם אני בוער באמת ואני לא צועק. הרבה זה שטיק פייר. הרבה הוא אש. גם אני שטיק פייר ואני לא צועק. טוב, ירדה שאני מלדבר. זה לא אותו נוסח, לך לישון, כאן יש מים חמים ועוגות. שיהיה לך גיד שבס. הכל בסדר. למחרת, אחרי הצ'ונט למזלה, בדיוק יוצאת לפרוזדור, פונקט, אותו דבר היא פוגשת היהודי הזה. נו, מה נשמע? הוא אומר, איזה הכנסת אורחים, איזה אוכל, איזה לינה, הכל משהו מיוחד. אבל חבל דבר אחד שלא הבאתי התמים, האוזניים הלכו לי. הרבנית, האוזניים הלכו לי. פסוקי דזימרו, הוא צועק, ומתלהב, וצועקים, בנשמאס, בכלל, הפלורסנטים כמעט התופפו כאן. אני לא מבין מה הוא צועק כל כך. אמרתי לך כבר אתמול, הרבי שהוא מתפלל, הוא בוער. אבל גם אני אמרתי לך שאני בוער ואני לא צועק. אבל אמרתי לך שהרבי זה פייר, הרבי הוא אש. אבל גם אני אמרתי לך שאני פייר. טוב, אין לי מלדבר, שלך גיד שבס, שינה בשבת, בשבת תענוג, לך לישון. מוצאי שבת הוא מגיע. להיפרד, להגיד תודה רבה, הרבנית, איזה הכנסת אורחים, משהו, משהו. טוב שיהיה לך סייעתא דשמיא ותצליח, הכל טוב ויפה, היא מסתובבת ללכת, אומר לה הרבנית, את הארנק, את המוקצה שהבאתי לך אתמול, איזה ארנק, איזה מוקצה, על מה אתה מדבר בכלל? מה זה איזה מוקצה? אני הייתי בדרך ליריד, לא בדרך לאדמור, תביא את המוקצה בבקשה. היא אומרת לו, כנראה, אדם מה שהוא חושב ביום, הוא חולם בלילה. תפסיק לחלום כל כך הרבה על כסף. לחשוב על כסף, תתחיל לחשוב בדברי תירה, לחשוב באבוידס השם, אתה תחלום על אבוידס השם. אתה חושב כסף, כסף, אתה חולם כסף, וחלומות שב ידברו. מה אתה רוצה? על מה אתה מדבר בכלל? הרבנית, תביא את הכסף מיד. הרגע, זה גזל. מה זה? זה העתיד שלי, זה הילדים שלי, זה פרנסה. הלו, 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 מה אתה צועק? מה אתה צועק? אני שומעת בלי צעקה. מה זה למה אני צועק? בוער בי. אמרה לו הרבנית, איי, 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 כשבוער צועקים, השאלה ממה בוער? לאחד בוער הכסף, ולאחד בוער הנשמס, לאחד בוער כשגונבים לו את החנייה, ולאחד בוער הדף גמרה. השאלה מה בוער? זה מה שרציתי שתדע. אבל אתה עדיין לא מקבל את הכסף. שב, תשמע עכשיו שמוס ממני, תקבל את הכסף, וואלה, נפלתי פה עכשיו, הנער משגיח, משגיח חדש, אישה, אני צריך לשמוס שמוס מאישה, מה יש לי ברירה? הוא התיישב, טוב, מטרה להשמיס לו. אמרו אותו, תקשיב, הרב עושה הליכות בלילה, כן, פה ברוך השם, בערבים, גבעת שמואל מלאה, אנשים עושים הליכות, הם שהבריאות, שם היו הולכים על הנהר הקפוא, עושים הליכה, יש אוויר טוב, יום אחד הרבי מגיע, סוף מגיע הבית, אומר לרבי צן רבנית, את מה שאני ראיתי? והוא התלהב, אני ראיתי נער נוצרי מחזיק ברזל ביד וחורט צלב על הקרח. אז הוא אומר, מה אתה מדבר על זה אצלנו בבית? ואתה עוד מתלהב מזה? את מי זה מעניין בכלל? הוא אומר לה, את לא מבינה, לפני 3 חודשים אוניות עברו כאן. המים זרמו, הוא לא יכול לעשות צלבים. מה אתה רוצה? מה אתה מתלהב? מה אתה מדבר על דברים כאלה בכלל? הרבנית, בן חודש וחצי הנער היה קצת כפו, קצת לא כפו, הוא לא יכל לכתוב כל כך בקלות, בדיעבד, הוא יכל לעשות צלב. עכשיו הלך לו בקלות, מה אתה רוצה? אומר לה הרבנית, רבנית אביני, אומר הרב, כשהנער חם, המים זורמים, אי אפשר לעשות צלבים על הנער. כשהנער ככה, ככה, קצת כפו, בערך, אפשר, בדוחק, אפשר, לא בקלות. כשזה כפו, אפילו בקלות, הוא עושה את הצלב. אומר לה הרב, היסוד שלמדתי שם, כשהלב בוער, כשהלב חם לקדוש ברוך הוא, אף אחד בעולם לא יכול לעשות עליו צלבים. כשהלב ככה, ככה, קצת פושר, אפשר, לא הכי קל, אבל אפשר. אבל כשהלב כפו, אפילו ילד יכול לעשות צלב על לב של יהודי. אפילו מכשיר הכי קטן בעולם יכול לעשות צלב על לב של יהודי. זה מה שרציתי שתדע. הבהירה לעבוד את השם. מה במרכז החיים? מה אתה שם במרכז? את הקודש ברוך הוא? את עבוד השם? את התפילה או את עצמך? בואי רבי רבויסה, יש גמרה מדהימה, ממש פצצה. אני עשיתי לי סימן איך לזכור את הגמרה הזו בסנדרין קוף דלת, עשיתי לי סימן, סקד. סקד, זה ממש סקד הגמרה הזו. מספר את הגימורה, הרי כידוע, שלושה מלאכים, ארבע אדיוטות, אין להם חלק לא ילומה בו. ירובום, אחוב, מנשה, זה שלושה מלאכים, ארבע, בילום, דויג, אחי, טויפל וגי חזי. אומרת הגמרה, מי מונה אותם? אדם יושב פה בעולם, ומכניס אנשים לעולם הבא, מוציא אנשים מעולם הבא. אומרת הגימורה, כן, זה אנשי כנסס הגדוילו. אנשי כנסס הגדוילו יושבים פה, ומכניסים אנשים, מוציאים אנשים מעולם הבא. וביקשו להכניס עוד אחד, אומרת הגימורה, ביקשו להכניס לרשימה השחורה עוד אחד, עוד מלך. והגימורה לא מגלה משום כבוידוי מי זה, אבל רשי כותב מי זה. הוא אומר, רשי, היום קראנו את המגילה הקדושה שלו, את שלוי מהמלך. לא כתוב גם למה, אבל ראיתי שם מפרשים, בגלל אנשים שלו, שהוא יכל למנוע אותם, למחות בהם, והחילו לשם, וכו' וכו'. ביקשו להכניס את שלוי מהמלך, הוציא אותו מוילומה בה. ופתאום דוד המלך מגיע לתוך הבית מדרש. דוד המלך. הוא משתתח ואומר, אל תכניסו את הבן שלי לרשימה השחורה. ולא ישגיחו בי. אומר הבן, יו ידע, לא בשומיים, היא הולכים להוציא את שלוי מהמלך מוילומה בה. פתאום ספסלי בית המדרש מתחילים לבור באופן לא טבעי. אש! אש! לא עוזר שום דבר ולא ישגיחו בי. אומר הבן יו ידע לא יבא שומיים היא. הולכים להוציא את שלי מהמלך מי אילו מה בי. אין לו להכניס אותו לרשימה השחורה. פתאום יצא בת קול ואמרה. חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. בא להתייצב לפני חשוקים. מי שיקדים ביתי לביתו. איזה בית הוא בנה קודם? את הבית האישי או את בית השם? הוא בנה את בית השם קודם, א', ב', את הבית שלו הוא בנה 13 שנים, את הבית שלי הוא בנה 7 שנים. עד כאן הגמרא, מתבוננים זה הרי פלא פלאות. שלוי מהמלך, כהלס, שיר השירים קודש קודושים, מישלי, דוד המלך מגיע, תהילים, שום דבר לא עוזר. שום דבר לא עוזר, אבל מה? את הבית שלו, הוא בנה אחרון, קודם את בית השם, את הבית שלו ב-13 שנים, בית השם ב-7 שנים, מה הולך פה, מה קרה? כתוב כאן מוירי ורבויסה יסוד אדיר, לא וורט, זה אבן דרך לכל החיים, כתוב כאן יסוד עצום, אדם יכול לבנות בניינים, לעשות דברים נשגבים בחיים, עדיין זה לא כרטיס כניסה לאוילו מבה, כתוב כאן מוירי ורבויסה כרטיס כניסה לעולם הבא, לא מיידי, אל תיבעלו, לא מיידי, אחרי 120, אבל כתוב כאן כרטיס כניסה לאוילומה בה. זה שעשית מישלי וכואלס, עדיין זה לא אומר, רוצים להוציא אותו החוצה. אבל מה עשית קודם? זה מראה מה במרכז החיים שלך. את הבית שלי שמתי בצד, קודם בית השם, בית השם עשיתי בזריזות, למה זה הרבה יותר גדול, יותר עוצמתי מהבית האישי שלו, 13 שנים, את זה הוא עשה 7 שנים, אם במרכז הקודש ברוך הוא, אב עשה שם, אב עשה מצווה, אב עשה מצווה, בזריזות, זה משקף ומראה איפה אתה נמצא, האם אתה במרכז או הקודש ברוך הוא במרכז, זה כרטיס כניסה לאילו מבה. סיפר הגויין רבי ינקב פיידישטיין שליטה שיהיה לרפואתו רבי ינקב בן מרים בת גיטל. הוא סיפר את זה פעמיים. הוא סיפר את זה עכשיו באספד על רב חיים גריינימן זצל. והוא סיפר את זה באספד על הרבנית קרליץ עליה שלום. הוא סיפר שהיה גר צדק. היום הוא כבר, אתה מתחוכם, בשעתו לפני כמה שנים. הוא היה גביר גדול וכנראה גם משועמם גדול. כסף לא חסר לו, הוא החליט לבדוק ביסודיות את הדתות, אבל לא מקרוב ולא מרחוק. אבל כמובן, לבדוק את כלל ישראל זה בסוף, קודם כל רוצה לבדוק אצל הערבים, אחר כך בנצרות, אחר כך להבדיל את זה כלל ישראל. הוא יצר קשר עם מדינה ערבית, עם איזה שייך מפורסם מאוד. הוא אומר שאני רוצה להגיע לתקופה, חודש, ללמוד, לראות, להקרים מקרוב, ואני משלם על זה, אין שום בעיה. הוא הגיע, הצמידו לו שם איזה בן אדם, הגיע אל איזה מסגד, עם שייך מפורסם אחד ממדינות ערב, הוא נמצא שם שבועיים, אחרי שבועיים הוא אומר לו אחד החבר'ה, תקשיב, שבוע הבא השייך לא נמצא פה. מה קרה? שבוע בשנה השייך עולה לשמיים. הוא עולה לשמיים לקבל גילויים אלוקיים, לקבל נבואות שבוע בשנה, זה בדיוק שבוע הבא הוא לא יהיה פה. הוא אומר, אני רוצה להצטרף איתו. לא, לא, זה לא הולך ככה להצטרף איתו. אבל מה, איך עולים, איך יורדים, זה ידליק לו את כל המנועים. אבל אתם יודעים איך אומרים, עם כסף אפשר להשיג אפילו סויני בצע. הוא יגע עם פנקס צ'קים, אין לו שום בעיה, 25 צ'קים, כל השעה רק למי לכתוב את זה. אז השאלה, מי יודע, מי המשבק, מי הגבה? אמרו לו זה, הוא יודע, בסדר, אין בעיה. ככה שאף אחד לא ראה, זה רק היה שאלה כמה למלות. ככל אשר יושעס, אין בעיה של כסף, רק תגיד מה למלות, מילה, הכל יסתדר, בוא תרד איתי. בלילה הם יורדים למטה, נהיה לו שחור בעיניים, הוא מציץ עם נחרקים לתוך איזה מרתף. הרי לערבים אסור לשתות אלכוהול. הוא ישב שם, שתה מבוקר עד ערב, התבוסס בקיו, כמו לוט, בתוך נורא והיום, הספיק לו. הוא קלט מה זה? הספיק לו, הרס את הפקע, הלכת את המזוודות, נוסע לאזור הוותיקן, שם הצמידו לאיזה נזיר מפורסם וגדול, באיזה מנזר, הגיע לשם, גם היה שם שלושה שבועות, ולמזלו, אחרי שלושה שבועות אומרים לו, תשמע, שבוע הבא הנזיר לא יהיה פה, למה קרה? הוא נוסע לחוצה? לא, שבוע בשנה יש לו גילויים אלוקיים, הוא עולה לשמיים. אז שבוע הבא הוא לא יהיה פה. הוא אומר, מה, עולה, אני רוצה לעלות איתו. לא, 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 אף אחד בעולם לא יודע, זה משהו נסתר, זה מיסטי, זה כל ההשפעות לכל השנה. טוב, הוא שאל מי הבן אדם, הוא זה הבן אדם. לא, יש, הוא הגיע עם פרקה של 25, נשאר 24 צ'קים, לא, בלטשחיס. הלך, מילה צ'ק, נתן לו, אין שום בעיה, מוריד אותו למטה. כן, משום מה, כל אחד מבין לבד, שאי אפשר לפרט מה שהוא עשה שם. רחמון אל יצלן, עם אדוי מלך חמור, מה שהוא עשה שם למטה, זה היה מחריד לראות, מחריד לראות איזה תומה. הספיק לי, הרס את הפקע לה, הגיע לירושלים. רבי ינקל פיינשטיין לא פירט מי, אמר אחד מגדוי לה, תלמיד החכומים המובהקים שבירושלים. יש לו כולל חשוב. הוא הגיע, הצמידו לו חברותה, שנימה אותו שבע מצוות בני נוח. אחרי שבועיים הוא פונה לאברך לחברוסה, הוא אומר לו, תגיד לי, מתי הרב עולה לשמיים? הוא אומר לו, תגיד, מה אכפת לך שהוא חי על חשבונך? מה אתה שולח אותו לשמיים? עד 120? לא, כי השייח עלה לשמיים לשבוע, הנזיר עלה לשבוע לשמיים, אז מתי הרב עולה לשבוע לשמיים? אומר לו, אדוני, הרב לא עולה לשמיים. הרב 365 ימים חי את השמיים פה, אוכל עם השמיים, יושותה עם השמיים, עם המשפחה עם השמיים, הוא מסתובב מסביב לשמיים, הרי זה אימל דיקריד, הוא יהודי של שמיים, הוא חי את הקודש ברוך הוא, הוא לא עולה שבוע לשמיים, הוא חי פה את הקודש ברוך הוא, על כל צד ושאל. מוירי ורבו ישראל, סיפר לי יהודי סיפור מדהים, אילולי באתי רק בשביל זה דיינו, אבל נקדים, יש שאלה שכל העולם שואל, כל העולם שואל, כל שאולי פרידה שכם, אומרים חזל, גם בגמרה, גם בילקות, אומר הקודש ברוך הוא, אחרי כל החגיגה הגדולה, אחרי השמחה ושבעים פורים, לכל שבעים אמרו, למה הדבר דומה? לאדם שעשה משתה, הזמין את כולם, הכל בכל מי, כולם היו, הוא אומר לבן שלו, תקשיב, כולם היו פה עכשיו, אני רוצה משהו, אני ואתה, אני ואתה בלבד, יום אחד, קשה עליי פרידוסכו, אני לא יכול להיפרד ממך, קשה לי, בוא נעשה משהו קטן, סעודה קטנה וצנועה, עוד יום אחד, תן לי עוד יום אחד. זה שמיני עצרת, כידוע, שואלים כולם, ריבונו של עולם, קושה עליי פרידוסכם, אז מה יעזור עוד יום? מה יעזור עוד יום? קושה הפרידה, העברת אותו מהיום השביעי, העברת אותו ליום השמיני, אתה יכול להביא אותו גם ליום התשיעי, מה יהיה היום? עד הרבה, ככל שהקשר מתהדק יותר, קושי הפרידה מתעצם יותר, הוא הרבה יותר קשה, אחרי יום כזה בכלל קשה להיפרד, מה ייתן לך ומה יוסיף לך עוד יום, מה קורה פה? סיפר לי יהודי, הכרת מתחוכם עוצו מירושלים, רבנות השפירה, שליטה, היה לפני כמה שנים בירושלים בחור, שרחמון הליצה ממשפחה, מהמשפחות החשובות ביותר בירושלים, שרחמון הליצלן התחיל להידרדר לרחוב, זה היה נורא והיום, גם ככה, כל יהודי שרחמון הליצלן מאבד את הכיוון, זה אסון. כאן אוכלים במשפחה כזו חשובה. ניסו את הכל בעולם, הכל בעולם, להחזיר אותו למוטב, לישיבה, למסגרת, כמו מגנט לרחוב, זה לא הולך. הצמידו לו את גדולי העסקנים. אחד בשם רב יעקב מייזליש מירושלים, שלי, אדם שמת משקיע את הנשמה שלו בשביל הזולת, השקיע בבחור, זה קשה. הגיעו למסקנה, העסקני הציבור, שצריכים להעביר אותו, לנתק אותו מהחברה הרעה מירושלים. הוא דיבר עם הבחור ימים,